פינת הספרים, זוהר שביט, אוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, חג שמח.
חג שמח, והיום אנחנו מדברים על אומן הסיפור הקצר בין המאה ה-19, גי דה מופסן הצרפתי, לרגל הסופה החדשה בעברית, יופי שאין לו תכלית, בהוצאת פן וידיעות אחרונות ובתרגומה של רמה איילון. הסיפור הראשון בקובץ הזה, אולי המרשים ביותר, הוא הנובל הכדור שומן, אבל בני דורי זוהר, את יודעת, זוכרים בעיקר את המחרוזת.
בדיוק, רציתי לשאול אותך אם אתה זוכר את סיפור המחרוזת.
מה זאת אומרת, זה הקריאת חובה בשיעורי הספרות בבית הספר, ואת יודעת מה? לא קראתי את זה שוב השבוע, ולא משנה כמה פעמים אתה תקרא את הסיפור הזה, הוא עדיין קורע לב, פשוט אבל אפקטיבי להפליא.
בדיוק כך, אתה יודע, אני גם קראתי אותו בתיכון, ואחר כך גם לימדתי אותו באוניברסיטה, וכשקיבלתי את הקובץ הנהדר הזה, אז אמרתי לעצמי, עוד פעם סיפור המחרוזת, אבל בדיוק חוויתי את החוויה שלך. אני קראתי אותו עוד פעם בשקיקה, כי אני חושבת שהוא עדיין נשאר אחד מסיפורי הפואנטה הכי טובים והכי משמעותיים. והעוצמה שלו, כמו רוב הסיפורים של מופסן, היא נמצאת בפשטות שלו. העלילה לא חסרת מורכבות בכלל, ובכל זאת היא מעוררת המון מחשבה ואהדה. באיזשהו שלב המופסן אומר עם, במבע משולב, כמו שלימדו אותנו, הוא אומר עם הטילד, מה היה עולה בגורלה אילולא איבדה את המחרוזת ההיא, מי יודע, מי יודע, החיים הם כוח חד פעמיים וכוח פחים. ואני חושבת שבאמת הסיפור הזה נותן...
את יודעת, במילים האלה אני חושב שהוא מתכוון גם לעצמו.
כן, תכף נגיע אליו, כי הסיפור שלו הוא באמת סיפור מלא חיים ונורא עצוב גם. אבל אני חושבת שבאמת המחרוזת הוא סיפור שכל כך כובש, כי הוא נותן ביטוי להשקפה שחיים רק פעם אחת, לטוב ולרע, ואסור לבזבז את החיים. זה המסר העיקרי שלו. והבורגנות בעיקר מרבה לבזבז את החיים שלה על שטויות שבעברית טובה היינו קוראים לה פולניות, וככה הם עוברים לה מתחת ליד בלי שהיא תמצא אותם. אז מופסן דווקא ידע היטב למצות את החיים יותר מדי טוב, כי הוא נולד ברואן, הוא גדל בנורמנדי, הוא הכיר את גוסטף פלובר, שהיא ממש אימת אותו והכניס אותו לחוג הסופרים שביקר בביתו, וככה הוא הכיר את גדולי הסופרים כמו אמיל זולה ואלפונס דודה ואפילו טורגניב. אבל מופסן היה הולה לא קטן, ובמידה רבה היה נטול עכבות, ובגיל צעיר יחסית, בגיל 27, הוא כבר חלה באגבת, והאגבת הזאת עצרה את ההופעה המטאורית שלו בשמי הספרות הצרפתית והספרות העולמית, והוא נפטר יחסית בגיל צעיר.
43 אחרי... בסך הכל.
כן, כן, 43, וואו. וגם אחרי שבדרך הוא לקה בשיטיון וניסה להתאבד. בקיצור, הוא דווקא כנראה ידע לקחת מהחיים יותר מדי ולא ידע לעצור.
הוא הותיר באמת הרבה יצירות, המון סיפורים. מה הפך אותו לאבי הסיפור הקצר המודרני, מי שהשפיע על או הנרי, צ'כוב, המינגווי ורבים אחרים?
הכישרון הגדול. תראה, מה שמאפיין את הסיפור המופסני שהוא לא גולש לסנסציוניות זולה, אבל החומרים של הסיפור שלו ממש מזמינים את זה, והם גם מלאי כיווניות וחריפות בצד ביקורת חברתית נוקבת. ואני חושבת שהשילוב הזה בין ביקורת חברתית נוקבת לבין היכולת שלו לצייר בצבעים מאוד ברורים את החברה שהוא מתאר, הפכו אותו לסופר כל כך נחשב, מפני שהוא גם ידע לעשות את זה בתמצותיות.
זהו, בסגנון מאוד ישיר, לא מצועצע, בלי להכביר מילים.
בדיוק, הוא ממש מאוד, אני חושבת שאני לא יודעת איך הוא עבד, אבל אין לי ספק שהוא ידע לצמצם, ואני חושבת שהוא גם היה האמן שלה למחוק, על מה לוותר. עכשיו, אם ניקח לדוגמה את הסיפור הראשון שהוא פרסם, שגם הקנה לו את שמו, ויש כאלה שחושבים שהיה הסיפור הכי טוב שלו, כדור שומן. אז הוא מתאר שם לכאורה סצנה מאוד פשוטה, קבוצה של אריסטוקרטים ובורגנים צרפתיים מקבלים היתר מהשלטונות הפרוסים, אנחנו בזמן מלחמת צרפת פרוסיה, לעזוב את העיר רואן, שהיא תחת השלטון הפרוסי, לנמל לאבר, שנמצא תחת השלטון הצרפתי. ואז מה הוא עושה? הוא בונה בקרקרה הזאת של נושאים, הוא בונה מעין מיקרוקוסמוס של החברה הצרפתית, שבה יושבים אנשים מהאריסטוקרטיה ומהבורגנות וגם נזירות, וכדי שלא יהיה משעמם, אז גם איזה דמוקרט נלהב לכאורה, אויב הבורגנות והאריסטוקרטיה. אבל הוא תוקע בתוכם את הדובדבן שבקצפת, את הזונה המקומית, שבגלל מראה היא גם זוכה לכינוי
כדור
שומן. ולא, זה מחמיא מאוד אז. הוא מציג אותה, את כל החבורה הזאת, בצירה כמעט קריקטורית, בעיקר את הצביעות של הבורגנות המוגנת. כי מה קורה שם? החברים האחרים למסע כל כך היו דחוקים בזמן שהם שכחו לקחת איתם אוכל לנסיעה שמתמשכת כמה שעות טובות, והם צופים בכדור השומן הזאת שהם כל הזמן מסתייגים ונרתעים ממנה וכאילו לא מוכנים בכלל להתייחס לקיומה. הם צופים בה ומגירים רוק שהיא אוכלת את כל המעדנים שהיא הביאה, ובסופו של דבר הם גם לא מתביישים לבקש שתחלוק איתם, והיא בטוב ליבה מוכנה לחלוק איתם את המזון שלה. ואז הם נעצרים על ידי הפרושים, והקצין הפרושי מתאהב בכדור שומן, והוא רוצה ליהנות מחסדיה. והגברת הפטריוטית, אנחנו באמצע המלחמה, לא מוכנה להעניק לו מחסדיה. אז בהתחלה כל החבורה מאוד מגבה אותה, מאוד מתפעלת מה... פטריוטות שלה, ולאט לאט היא מבינה שהיא תתקע במקום הזה ולא תגיע ללעבר בחיים, ואז הם מתחילים לדחוק בה שתעניק לו מחסדיה, כי בעצם הם מתחסדים, מה זה משנה, היא במילא עושה את זה כל הזמן, ומה פתאום שזונה כזאת תהיה כל כך פטריוטית. וכל הסיפור הוא מאוד הוא כאילו מאוד מצחיק, אבל הוא בעצם מאוד עצוב, כי בסופו של דבר היא נכנעת להם, כי לה אסור להיות פטריוטית, בעוד של כל החבורה התשועה והמתחשדת הזאת מותר להמשיך לגלות את הגילויים הפטריוטיים שלו. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד. אומרים על מופסן שהוא היה ציני, אבל אני חושבת שזה לא נכון. הוא ידע לתת מקום של כבוד בסיפורים שלו לזונות ולפשוטי העם, ואני חושבת שמה שמכונה הציניות שלו לא היה אלא השוואה לרגישות הגדולה שלו. ובכל סיפור יש אומנם סרקזם וחוסר תקווה שמכוונים לאיוולת שבעולם, אבל לא הרבה מתחת לפני השטח. ניתן למצוא חתירה מתמדת לצדק ולרצון לניצחונם של הקטנים והחלשים.
יופי שאין לו תכלית, מאת גי דה מופסן. זוהר שביט, תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.